ואנחנו בעמוד קוף למד גימל. כן. קוף למד גימל בעמודה הימנית. באמצע העמודה, קצת אחרי העמודה, איפה שכתוב ולכך אמר. כן, אתם רואים שיש בסוגריים כתוב פרק י' ח', עין שם, ותמצא מבואר יותר, אז אחר כך כתוב ולכך אמר. ולכך אמר כאן, כי דירתו בבירת ערבה. כמו שהיה משה רבינו עליו השלום גדל בפלטין של פרעה. כלומר, עבור המהר"ל, קודם כל המילה בית ערבה היא מדויקת, כלומר, היא מציילת את מלכות ערב. ואז יוצא שהמשיח גדל בתוך מלכות ישמעאל, וזה כידוע חולק על דברי הגמרא במסכת סנהדרין, שהמשיח בא מרומא. נכון? כמו שמשה רבנו גדל בבית פרעה, כך צריך המשיח לגדול בבית אומות העולם. השאלה איזה אומה? מה? לא, הוא מסביר מדוע, זה לא ראיה, זה השוואה, הוא מסביר מדוע המשיח צריך לגדול בבית ערבה או ברומא, מאותה סיבה שבגללה משה צריך לגדול בבית פרעה. בסדר? משה הוא הגואל, יש כנראה איזה משהו קבוע שהגואל צריך להיות תוצר של התרבות שממנה אנחנו רוצים להיגאל. יש לזה כנראה סיבות עמוקות. חלק מהסיבות תובנה על ידי המהר"ל. כנראה לא כל הסיבות. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, שיש פה ויכוח, אם כן, בין שני מקורות בחז"ל, באיזו מלכות גדל המשיח. האם במלכות ישמעאל או במלכות אדום? וזה אפילו העלה את הרעיון פה בין התלמידים, שזה מחלוקת אם המשיח יהיה ספרדי או אשכנזי. נכון? כן. מה שמעניין, אני ידעתי שזה יצחיק פה מישהו. כן. העניין הוא שברגע שאנחנו רואים שהדברים שאנחנו מאמינים בהם הם גם אמת, זה מצחיק אותנו. כן? כלומר, כן. האם הדברים שאנחנו מאמינים בהם הם גם אמת? כן? אז מה, זה באמת? אז זה באמת אמת מה שאנחנו מאמינים בו? זאת אומרת, אפשר לדבר על הגאולה ועל המשיח בתור מושגים ארטילאיים, רוחניים מאוד, אבל ברגע שזה יורד לפרוטות, מה, זה בשבילנו? המשיח זה בשביל היהודים האלה? כן. זה, יש תמיד קושי לראות את הריאליה, את הריאליה של הגאולה. יש בגמרא במסכת שבת שורה שמה של שאלות ששואלים את האדם בבדין של מעלה. כן? אדם נפטר מן העולם, עולה למעלה, שואלים אותו כמה שאלות. כן? אחת מהשאלות ששואלים אותו זה ציפית לישועה. ציפית לישועה, ורש"י מסביר מה זה ציפית לישועה, שיתקיימו דברי הנביאים. והר"ן מוסיף, מה זה שהתקיימו דברי הנביאים? בימיך. זאת אומרת, האם אתה מנסה לראות כיצד יש שעת כושר במאורעות שאותם אתה חווה להביא גאולה לישראל? אז בואו נראה מה כתוב כאן. מה? ההבטחות של הנביאים, שאנחנו נגאל, נצא מהגלות, נחזור לכאן, נבנה בית המקדש וכו'. זה הכוון הדברי הנביא. אז האם אנחנו מחפשים דרכים ממשיות, מעשיות, לראות את יד השם הנפלא בתוך המאורעות שאותם אנחנו חווים? זאת השאלה. לכן השאלה אם המשיח היא ספרדי או אשכנזי, למשל, היא שאלה באמת אמיתית. זאת אומרת, הרי זה יהיה אחד מתוכנו, נכון? שיהיה המשיח, לא? אלא מאיפה הוא יבוא? מה, הוא יבוא מהשמיים? יכול להיות חצי חצי, אני לא יודע, אבל זה מה שאני רוצה לומר, זה שהמשיחיות בישראל היא ריאל פוליטיקה, היא לא איזה מיסטיקה, היא לא איזה מיסטיקה. מעניין שמשל, לעומת זה בנצרות, לפני שאני אגיד על הנצרות, אני רוצה לומר מה זה המשיחיות בישראל? זאת האמונה שיש מספיק נתונים בהיסטוריה האנושית כדי להביא לעולם יותר טוב. אז לפי ההגדרה הזאת, המרקסיזם גם הוא משיחיות. כי המרקסיזם סבור שיש מספיק נתונים בהיסטוריה הממשית, מה שקרה מלחמת המעמדות, כדי להביא לעולם יותר טוב. אבל לפי הגדרה הזאת, הנצרות היא לא משיחית. כי הנצרות לא מאמינה ביכולת של האדם להיגאל, ולכן היא זקוקה להתערבות חיצונית. היא צריכה שהאלוה בעצמו יבוא לגאול, כי בלי זה אין גאולה. ככה... לא, היהדות לא סבורה שצריך התערבות חיצונית. ההפך, המשיח זה אחד מבני ישראל. נולד בחדר לידה, בבית חולים מסוים, גדל בגן ילדים, חינוך טוב או לא טוב, לא יודע. כן? כלומר, אפשר לעשות את ה...
מי מחליט שהוא בא?
הוא. זאת אומרת, מה זה המשיח? כן, מה זה המשיח? לפי היהדות. מה זה המשיח לפי היהדות? תגיד לי. לא, כי אתה בונה פה על איזה ציור מסוים, שכנראה הוא לא נכון. המשיח לפי היהדות זה מלך מבית דוד. אנחנו מחזירים את מלכות בית דוד ליושנה, לממשלה הראשונה. כך אומר הרמב״ם. אז איך עושים את זה? מתארגנים, מקימים צבא, מקימים ממשלה וכו'. עד ש... אנחנו מספיק חזקים כדי לכבוש את ארץ ישראל, להעמיד מלך מבית דוד, ולבנות את המקדש. מה צריך בשביל זה? כלומר, אתה לא צריך שום התערבות חיצונית בשביל לעשות את זה. כלומר, המשיח, זהו משהו ריאל פוליטי, ישים. מה זה יודע? ברגע שהוא עושה, אז הוא המשיח. מה זה המשיח? אומר הרמב״ם. אם הוא עושה כל מה שאני אמרתי שהוא צריך לעשות, הוא המשיח. ככה כותב הרמב״ם. כלומר, זאת ידיעה מיוחדת. אצל המשוגעים כן, הרבה משוגעים מדי פעם, מתעוררים כל בוקר, אומרים, שלום, אני המשיח. זה בעצם, זה משהו מטופש, כי מדוע? כי אם הוא המשיח, אז למה הוא לא בונה את בית המקדש עכשיו? זאת אומרת, ואם הוא בונה, מה זה משנה הוא המשיח או לא, בעצם? הייתי אומר, באופן מוחלט, אין שום חשיבות לידיעה שהוא המשיח או לא, העיקר שהוא עושה מה שצריך לעשות. אתה מבין מה שאני אומר?
אבל זה לא רק שהמשיח יש לו את הרשות ואת היכולת לבנות בית המקדש?
לא. לא. מה שאתה אומר כאן, אני אחזור על זה בשביל שלא כל מקשיבי, לא כל גולשי האינטרנט שמעו אותך. אתה אומר, הרי אין לנו רשות להיגאל בלי שיבוא המשיח. נכון? עד כאן דבריך. יוצא לפי זה, התזה אגב שאתה מדבר עליה, היא התזה של חסידות סתמר. חסידות סתמר אומרת מה שאתה אומר, ואז יוצא לפי זה שאתה עבריין בעצם בלי שיש לך תעודת זהות ישראלית. איך העזת? איך העזת להיגאל?
אנחנו לא יכולים להיגאל
אין לנו רשות להיגאל בלי המשיח הרי המשיח הוא זה שגואל אותנו הרי איך אפשר לעשות בלעדיו תשובה כל הדברים האלה שאמרת אינם נכונים ההזדקקות לגואל חיצוני איזה מין קוסם זה במידה ואין לנו יכולת. זאת אומרת, אם אנחנו במצב שפל, עד כדי כך שאין לנו שום יוזמה, שום כוח לגאול את עצמנו, אז זה לא תהיה ברירה לקדוש ברוך הוא, יהיה מוכרח בעל כורחו כביכול, לשלוח לנו גואל. בסדר? אבל זה לא נורמלי. המצב הזה הוא ביזיון. כן, בבקשה.
אתה בטוח, כי מי יכול עכשיו לקום ולהגיד שיודע איך אתה מבטא
מדרש? אבל לא. הרי כל המשימות המשיחיות, חלקן כבר הושלמו בימינו, נכון? על ידי ההסתדרות הציונית, הסוכנות היהודית, צהל, ממשלת ישראל, המתנחלים, כל אלה הם עשו... אם אף אחד לא עושה במקומו, אז הוא יעשה. הרי סך הכל המשיח, אם תשים לב, המשימות שמוטלות עליו אינן שונות מהמשימות המוטלות באופן קבוע על עם ישראל. למשל, לקבץ נדחי ישראל. הרי זו מצווה לעלות לארץ. אני צריך את המשיח בשביל זה. ואם הסוכנות היהודית תעשה את העבודה שלה כמו שצריך, אז המשיח לא יצטרך להעלות אף אחד. הוא ייפגע? יגידו, למה לא חיכיתם לי? תשמע, באת מאוחר. מתי עבדנו בשבילך? תגיד תודה. בית המקדש. אתה רוצה לבנות בית המקדש? אין בעיה. תביא צולל בונה, אדריכלים, מכרז ולא יודע מה, וזה, יבנו. יודע כמה יהודים יהיו מתים לספר שהם תרמו את הצ'ופצ'יק הזה של בית המקדש? לא, בשביל להחליט לבנות את המקדש צריך את ההתערבות של האדם. דהיינו, החלטה. למה הוא צריך להיות נביא? איך הוא יודע? כמו שיודעים כל דבר. לומדים תורה ואז יודעים.
אנחנו יודעים עכשיו איך לבנות את המקדש?
כן.
הכל?
כמעט הכל. למה אתה לא יודע איפה קודש הקודשי? איך אתה יודע? מי אמר שאתה לא יודע? אנחנו יודעים טוב מאוד.
למה לא בונים?
באמת? על מי מוטלת המצווה בדיוק? מי זה הנו שבעלינו?
כל עם ישראל.
כל עם ישראל, כן?
אבל
אם
אתה
אומר
שאנחנו
יכולים כן, אז בבקשה, אז תשכנע את עם ישראל, בבקשה, ינסה, אין בעיה. צריך פשוט להעביר חוק בממשלה ובכנסת, שעכשיו בונים את המקדש. אבל לא עושים את זה, יש לזה כנראה כל מיני סיבות. כנראה שכדי שנגיע למצב שמדינת ישראל תחליט שצריכה לבנות את המקדש, נצטרך לעבור איזו מהפכה תרבותית מסוימת, נכון? לא. עכשיו, אז אם כן צריכה לעבור איזושהי מהפכה תרבותית, כדי שאנשים בכלל ייכנס להם לראש שיש מקום לדבר הזה. אנשים רחוקים מאוד מזה, במיוחד הדתיים. ולכן, מה שאנחנו צריכים לעשות, זה לשנות את התרבות במדינת ישראל. איפה עושים את זה? במכון מאיר. אנחנו פה עסוקים במצוות בניין בית המקדש. כן. בין היתר, אני עסוק, למשל, בלשכנע אותך. אולי יום אחד אתה תהיה שר הבינוי והשיכון. ואז השיעור הזה יהיה לתועלת. כן, בבקשה. זה בדיוק מה שאני אמרתי. למה עכשיו אי אפשר, לא צריכים להיות במקדש? כי אי אפשר לבנות. כי עם ישראל לא רוצה. כלומר, זה יהיה מלאכותי להגיד. להגיד, אפילו יש רבנים שאומרים, צריך היום, לא מחר בוקר, היום לבנות את המקדש. אני שאלתי אותם, אז למה אתם לא בונים? אז הם אמרו לי, בדיוק את הדברים שאתה אומר עכשיו. זה נכון שצריך, אבל, אז ברגע שיש לך אבל, אז אתה מתיישר עם כולם בסופו של דבר. כן. איך הגמרא מאפשרת את טוב, אני עכשיו אתייחס, אתה נותן לי לדבר? אלי שאל, והרי לכאורה, הגמרא בעצמה מאפשרת את הגישה הנוצרית, שהרי היא אומרת. לא, הגמרא. שהרי הגמרא אומרת שלא זכו עני ורוכב על חמור, זכו עם ענני שמיה. אז מה זה ענני שמיה? שהמשיח בעל ענן, נכון? בצבע ורוד עדיף, עם מנגינה סטריאופונית, עם המשיח של הנדל ברקע. משהו כזה, כן? הללויה, נכון? משהו כזה. ככה אתה מפרש את הגמרא. כן, הבעיה שזו, הבעיה שהמשיח של הנדל זה לא הכי קשה. כן, זה נכון שזה ממש... לא, סליחה. לצערנו הרב, המשיח של הנדל זה יפה. לצערנו הרב. אני אגיד לך למה לצערנו הרב, כי זה מוזיקה נוצרית, ספוגה נצרות, אין כמוה. כן? הוא מביא שם הפסוקים מהברית החדשה, מדבר על ישו וכו', זה חבל. כן? אם היה אפשר נגיד לנקות את זה, טוב, אבל בואו נחזור לאיפה היינו. כן. זאת בדיוק השאלה, מה פירוש ענני שמיה? בתפיסה נוצרית, ענני שמיה משמעותו משהו מגי. כן? זה בדיוק ככה הם תארים לעצמם באפוקליפסות שלהם וכו'. כשאנחנו לומדים את הנביאים, אנחנו יודעים לקרוא אותם. אנחנו מבינים שזה משל. ענני שמיה, כיוון שזה הולך מהר ובגדלות. ועני ורוכב על חמור, שזה הולך לאט ובשפלות. זה הכל. אבל הכל דרך הטבע. כן. מה שרשי אומר שבית המקדש ירד מהשמיים. אם צריך. זה ביזיון. כלומר, אם לא הצלחת לבנות בעצמך, מה יעשה הקדוש ברוך הוא? יביא אותו, וזהו. מצב של בדיעבד, כמובן. טוב, ובכן, איפה היית? כן.
שיעור של עבר השאלה, אמרנו שהנושא פה נגדל מישראל.
כן.
עכשיו אתה אומר שהוא
כבר
מתוך ישראל.
נכון. מסדר מצוין. זאת אומרת, בשיעור שעבר אמרנו, למדנו במערל שהמשיח נבדל מישראל. ועכשיו אתה אומר שהמשיח בא מתוך ישראל. זאת אומרת, מעלתו של המשיח היא מעלה נבדלת. אישיותו של המשיח היא מתוכנו. זה בדיוק הגדלות של, של, של המשיחיות. שהיא מצליחה לחבר את היותר עליון עם היותר נמוך. מובן? טוב. אז איפה היינו? אנחנו בתוך המערל, לא? אז אנחנו כן מדברים על שהוא בא מבית ערבה. כן? לירת ערבה. אז זאת אומרת שהוא בא מערב. מסביר המערל מדוע. לכך אמר כאן כי דירתו בבית ערבה, כמו שהיה, לא זה ראיה, אלא זה הוא רק השוואה. אותו היגיון שגורם שמשה, היה משה רבינו עליו שלום, גדל בפלטין של פרעו, אותו דבר קורה עם המשיח שהוא גדל בבית ערבה. כי המשיח הוא דבק בהיעדר אותה האומה, כמו שפירשנו לפני זה. מה זאת אומרת? היעדר אותה האומה. לכל כוח לאומי יש כוח, הוויה, יש גם היעדר הדבק באותו, באותה הוויה. נכון? מה? מה זה? מה? לכל דבר יש התחלה וסוף. בסדר? כשהוא בהתחלה הוא במלוא הכוח, כשהוא בסוף הוא נעדר. נכון? עצם זה שהוא מופיע, זה כוחו. אחר כך כשהוא נעדר, אז הוא נעדר, נכון? דבק בו היעדר. אז בסיום מלכות האומות מופיע מלכות המשיח. אז זאת אומרת, המשיח נתלה, נבנה מהיעדר של אותה האומה. עכשיו זה מובן? כן. פעם הבא שאתה אומר שאתה לא מבין, אל תעשה לי, תגיד לי, אני לא מבין, שאני יודע. אני לא צריך לנחש. כן, מה אתה אומר? זה תלוי בכל מיני נתונים. למשל, אני רוצה, מתוך שאלתך אני רואה שפה יש דברים לא מבוררים. אתה אומר, הופעת המשיח תלויה בזה שאמריקה תתרסק או משהו כזה. כן, זה מה שאתה אמרת, אני חוזר על דבריך. לא, אז אני רוצה להסביר, שיש פה איזה חוסר הבנה בסיסי. זה לא אשמתכם, זה ככה חינכו אתכם. למה אנחנו קוראים משיח? המשיח איננו איזשהו אירוע חיצוני לתהליכים שאנחנו עוברים. אלא זה התהליך של שחרור עם ישראל מעול האומות. הדבר הזה יכול להיות מרוכז באישיות אחת, אבל לא האישיות עושה את המהלך, אלא האישיות קולטת את הרוחות המנשבים. במילים אחרות, מדינת ישראל, הציונות המדינית וכו', זה המשיח. עד שבעזרת השם זה גם מופיע באישיות מבית דוד. הוא לא צריך לבוא, אתה יודע, כולנו יושנים בבוקר, פתאום הודעה מבוהלת, וזה משיח הגיע. זה לא כך. כן? אלא, יש איזה שלב, של הבשלה, שבו עם ישראל מחליט שהוא יכול להחזיר את מלכות בית דוד, זה הכל.
אבל,
כן.
מה אתה
רואה שצריך לגבי? רגע, מה אתה רואה?
אבל אתה אמרת לדוסלו שהמשיח יבוא, שהיעדר שהמלכות
אז אני מסביר לך. היעדר המלכות זה דבר שכבר קרה. מלחמת העולם השנייה, אתה שמעת על זה? התמוטטות המערב, שמעת על זה? ומדינת ישראל בעקבות כך, שמעת על זה? כן, זה כבר קרה. אנחנו כל הזמן בתהליכים של הבשלה. אתה לא צריך שאמריקה תיפול כדי שמשיח יבוא. אנחנו מביאים אותו. כן. אמרתי עם ישראל. אני אמרתי כלל? לא, אני אמרתי עם.
אז לגבי מה סאטמר?
מה השיטה של סאטמר ביחס לדברים האלה? ההפך הגמור מה שאני אמרתי. כלומר, תיקח מה שאני אמרתי, תעשה הפוך, אתה מקבל את השיטה של סאטמר. לפי הרבי מסאטמר, אין כל היתר לעם ישראל להיגאל בלי שהקדוש ברוך הוא ישלח בעצמו את המשיח. עד אז אתה צריך להישאר משועבד לאומות העולם. כן? זאת שאלה מבזה. כן. כן, אז אתה צודק. המשיח צריך להוכיח את עצמו. במה? בזה שהוא עושה את העבודות שהמשיח צריך לעשות.
הוא כן יתמות, כאילו,
בוודאי, זאת אומרת. זאת אומרת, אם מישהו יבוא... לא, זאת אומרת, לפי הרמב״ם, אם מגיע אדם בזמן שעם ישראל נתונים לגלות מוחלטת, אין מדינת ישראל, אין כלום, שום דבר. בא מישהו, אומר, אני בא לגאול אתכם, אני בא עכשיו להוציא אתכם מפה, להביא אתכם לארץ ישראל ולהקים מלכות. זה קצת מוגזם, לא? בן אדם בא, לא מכירים אותו, מכירים אותו, לא משנה. הוא בא והוא אומר שהוא עושה את כל התפקידים האלה. מה הוא צריך לעשות? יעשה, נאמין לו, לא יעשה, לא נאמין לו. זה מה שאומר הרמב״ם. זה לא, האותות, זה אין לו אותות חיצוניים, כן? להביא, להפוך את המטה לנחש ודברים כאלה. כן. איך נדע שאדם מסוים הוא מבית דוד? צריך פשוט לקחת אדם ממשפחת בית דוד ולהגיד לו.
איך אתה יודע מה זה בית דוד?
למה לא? צאצאי דוד המלך. בן אחרי בן, מה הבעיה? אני לא מתיד השאלה. יש לנו אנשים שאנחנו יודעים שהם מבית דוד. יש לנו כמה משפחות בישראל. יש אפילו אתר באינטרנט של צאצאי בית דוד. טוב. לא, ואם אתה תצטרך, אז מקסימום, נקרא לנביא, נגיד לו, זה באמת נכון שהוא בדיוק? למשל, הרבי מלובביץ', כן, שחסידיו חשבו, הוא עדיין חושבים, שהוא המשיח, כן, המשיח. הוא באמת היה מבית דוד. אתה חושב שהוא לבד במשפחה? יש עוד
הרבה.
מה זאת אומרת רעיון? עשרות אלפים.
כמה?
עשרות אלפים. ודאי, נו. מה הבעיה? מה? אפשר, אין בעיה. אני פגשתי כמה. למשל, כל הצאצאים, הזכרים של המהר"ל מפראג, הם מבית דוד, גם המהר"ל היה מבית דוד. כן. כן. משפחת אברבנאל גם. כן, מה אתה רואה?
אז אם מה שסתנו אומרים לא נכון, זה שאין לי תעודת זהות ישראלית, לא מה שאני אברך?
אתה שואל, מאחר ומה שאומרים סאטמר איננו נכון, זה שאין תעודת זהות ישראלית, האם זה עבירה? במידה מסוימת כן, אפשר לומר. כי האדם לא מקבל על עצמו את מלכות ישראל. הרי מה זה תעודת זהות ישראלית? כשאתה מקבל על עצמך את מלך ישראל. מי זה מלך ישראל היום? זה הכנסת. נכון? כן. מה? האם אני הייתי מעדיף להיות חילוני או סאטמר? אני הייתי מעדיף להיות נורמלי. כן, הלאה. הם אומרים את זה, לא נכון. יכול להיות, כן. טוב, בואו נתקדם עכשיו בדברי המהר"ל, בעמוד קוף למד ג'. אז אומר, כי המשיח הוא דבק בהיעדר אותה האומה, כמו שפירשנו לפני זה. לכך, המשיח הוא בבית ערווה. ואמר, בבית לחם, כן? כתוב, בבית ערווה, בבית לחם יהודה. כן? ככה כתוב במדרש. זאת אומרת, בבית לחם, כי המלכות ראוי בבית לחם מפרט. למה? כי בית דוד בא מבית לחם. לכן גם הנוצרים, להבדיל, רצו שהמשיח שלהם יהיה מבית לחם. מהסיבה הזו. ויש להבין מה שאמר דווקא בבית ערווה. כי המשיח הוא רוכב. הוא מתעלה על מדרגת הערביים, שהם בני ישמעאל, והוא מופלג. ועמוק בחוכמה, כן, זה רעיון עמוק, מה שאומר, כי כוח ישמעאל נאמר עליו, 12 נשיאים יוליד, ודרשו זל, כי נשיאים חסר, ורצה לומר, יכלו בענן. כתוב, הוא גדל בבית ערווה.
למה מעלה?
כי בסוף הוא גואל.
מעל בית ערווה?
כן, בית ערווה, או בירת ערווה, זה מלכות ישמעאל, נכון? המשיח בא משם, אבל המשיח כשהוא גואל, אז הוא גובר עליהם. כן, ודאי, יכירו בו. אז זה מה ש... עכשיו, כתוב 12 נשיאים, מה? הוא שואל, מדוע המדרש, שאנחנו כבר לומדים אותו שלושה שיעורים, כן? שמת לב לזה שאנחנו... אתה יודע שאנחנו עכשיו מסבירים איזשהו מדרש, מאחר רבה, כן? שם נאמר שהמשיח נולד בבית ערווה. אז הוא מסביר, מה זה... בבית ערווה זה בית לחם יהודה, כך כתוב. אז הוא מסביר, זה גם בבירת ערווה, כלומר הוא גדל מתוך מלכות ישמעאל, אבל הוא נולד בבית לחם. עד כאן זה ברור? הוא.
כן, הוא נולד בבית לחם,
לא, הוא גדל בבית ערווה. איך הפרטים המדויקים, נולד שם, עובר לבית לחם או לאפר, זה פחות חשוב. כן, המהר"ל רוצה להסביר שיש קשר למשיח עם בית לחם יהודה, וגם לבירת ערווה. זה מה שאמרנו לפני דקה ו-40 שניות. כן, עכשיו. אז אתם זוכרים שכתוב במדרש שהילד הזה, שהיה המשיח, נלקח על ידי העננים. אחת המילים שבהם מציינים עננים בתנ"ך זה נשיאים, נכון? נשיאים. נשיאים ורוח וגשם עין. נשיאים זה עננים. מה? כדי להסביר את ההמשך. כן? כי כוח ישמעאל נאמר עליו 12 נשיאים יוליד ודרשו זל כי נשיאים חסר כתיב, רצה לומר יכלו בענן.
זאת אומרת, משה רבנו, הוא אמר על בסיס האישית של משה רבנו, שהוא צריך
עכשיו הוא לא מדבר על משה רבינו, הוא מדבר על המשיח.
על בסיס האישיות, הוא צריך
להתעלות כמו שהוא מתעלם על מצרים? כן, לא, כי זה דבר פשוט, המשיח הרי הוא זה ש... פשוט, הרי המשיח הוא זה שגואל, הוא גואל ממה? הוא גואל ממלכות אדום וממלכות ישמעאל, נכון? אז ברור שאם הוא גואל מישמעאל, סימן שהוא גובר על ישמעאל. כמו שלמשל מתתיהו, הוא גבר על יוון, אז הוא מתעלם על יוון. וכולי. זאת אומרת, כל פעם הגואל הוא מי שגובר על מי שנגאלים ממנו. איזה פסוקים? זה לא פסוקים, זה שורות. אני פשוט לא יכול, לא יכול, אני לא מבין, אני מסביר דבר, ושואלים ארבע פעמים על מה שהסברתי, סימן שאני מורה גרוע. אני הסברתי בערך שלוש פעמים, עכשיו זאת הפעם הרביעית, שהמשיח גדל במלכות שממנה אנחנו נגאלים, משום שהוא דבק בהיעדר של אותה האומה. אמת או לא? אני אמרתי את זה או לא? בסדר. האם הבנת את המשפט?
מילים בסדר, אתה מגיד שאיפה
אם
לא.
איזה מילים לא הבנת עכשיו?
ההיעדר,
הוא גם שאל, מה אני מתכוון? נכון? ואז אני עניתי לו. אבל אני אענה עוד פעם.
לא, הבנתי.
בסדר. עכשיו, כן, מה אתה רוצה? אני מנסה להגיד את זה, לא צריך להגיד לי תסביר מה שקראת, ופשוט ברגע שמפסיקים לשאול שאלות אני יכול להמשיך להסביר. כן, אז הוא אומר ככה, והוא מופלג ועמוק בחוכמה, כי כוח ישמעאל נאמר עליו 12 נשיאים יוליד. איפה זה כתוב? 12 נשיאים יוליד בבראשית פרק י' ז', נכון? ולישמעאל שמעתיך גם הוא יהיה לגוי וגם הוא יגדל, 12 נשיאים יוליד ונתתיו לגוי גדול, ואת בריתי אקים את יצחק אשר תלד לך שרה לשנה האחרת. נכון? עכשיו יש שם הסבר, אם כן, מי זה ישמעאל? ישמעאל זה אומה גדולה, 12 נשיאים יוליד. לא, סתם פשט המילה נשיאים, הכוונה שבטים. כן, נשיא, כן, יש כל אחד נשיא. אבל למה השבטים מכונים בשם נשיאים? בגלל שהמילה הזאת מציינת גם עננים. ומה זאת אומרת שהם גם עננים? במיוחד שהם כתובים שם חסר, חסר, אז מה זה נשיא חסר? הכוונה ענן. לכן הוא אומר, נשיאים חסר כתיב, ורצה לומר, יכלו בענן. כלומר שמלכות ישמעאל היא דומה לענן. שהענן בסוף הרוח נושאת אותו. נכון? ודבר זה רמז מופלג בעניין כוח ישמעאל, אשר ישמעאל מתעלה בכוחו למעלה למעלה כמו העננים, אבל הוא כמו הענן זה שיחלה בסוף. כן, זאת אומרת, זאת אומת ענן. מה זאת אומרת ענן? שזה עושה הרבה רושם בזמן שזה מגיע, אבל בבוא הזמן זה חולף. זה דבר מעניין, אנחנו רואים אצל בני ישמעאל שהם לא פיתחו תרבות משלהם, אלא כל מה שאנחנו מוצאים גדול אצל הערבים זה היה לקוח מתרבויות אחרות. למשל, האדריכלות באה להם מביזנטיון, אין הפילוסופיה מיוון, הרעיונות הרוחניים מהיהדות,
מתמטיקה
מהודו. זאת אומרת, יש, למשל האפס המפורסם, כן? שהם המציאו את הסימן של האפס. האמת היא, זה לא הם המציאו את זה, זה בא להם מאוד. כן? כלומר, יש, אבל יש כישרון בהחלט של אימוץ של כל מיני דברים, אבל מצד עצמם אין להם.
זה נשמע כמו עם ישראל.
דומה קצת, כן, מבחינה הזאת.
מה?
לא, לא, כן.
כי הוא יודע שהוא בעל בית על כל הדברים האלה.
לא לגמרי, נכון, לכן אמרתי קצת. אבל מלך המשיח מתעלה עליהם, שערי נאמר, וערו עם ענני שמיה כבר אנש. נכון? זה פסוק ב... איפה זה הפסוק הזה? עמית, איפה הפסוק הזה? עוד פעם, אבל מלך המשיח, אתה נמצא שם?
לא.
מלמטה תספור... כן. אבל מלך המשיח מתעלה עליהם, שערי נאמר, וערו עם ענני שמיה כבר אנש. איפה הפסוק הזה? דניאל, יפה, איך אתה יודע? כי זה כתוב. כן. זאת אומרת שבחזון של דניאל, הוא רואה את המשיח כמי שבא על גבי הענן. אז מה זה על גבי הענן? הוא מתעלה מעל ישמעאל, זה הכוונה. ככה הוא מביא. כן? חכמים, ודרשו חכמים, זכו וערו עם ענני שמיה. לא זכו, אני רוכב על חמור. הרי כי מדרגת המשיח לעתיד, שיהיה מתעלה על כל העולם החומרי הזה, מעלה מעלה, ולכך הוא רוכב על הענף, שהוא למעלה, לפי שהיה מתעלה על עליונים. ולכך המשיח גדל בבירת ארבע, לפי שהמשיח מתעלה על כוח ישמעאל, ולפיכך הוא נמצא בבית ארבע, בבית לחם. כי הוא מתעלה על כוח הערביים, שעליהם נאמר 12 ניסים יוליד, אשר כוח שלהם הוא הענן, המשיח הוא מתעלה על הענן. תכתי, פערו עם ענני שמיה כבר אנש. וזה, שזה נאמר על המשיח. ולכך אמר שהוא בבירת בית ארבע. בסדר, כן. למה 12 ניסים? טוב, זה הכוח של הריבוי. אנחנו רואים שיש בהיסטוריה שושלות שהן שמשיות ושושלות שהן ירחיות. השושלות הירחיות הן תמיד בנויים מ-12 שבטים ולפעמים עוד אחד נקבי. כן? והם בדרך כלל הנפעלים בהיסטוריה. למשל, אתה לוקח את כנען. כנען, אומה, משועבדת, נכון? כמה שבטים יש בכנען? 12, נכון? הם כתובים בפרשת נוח. אחר כך אתה רואה בתוך בני שם, ששם הוליד את הרפחשד, הוליד את עבר, שהוליד את פלג ואת יוקטן. עכשיו, ביוקטן יש 13 ילדים, 12 מהם זכרים, אחד נקבה. והוא הקטן. השושלת העיקרית ממשיכה דרך פלג. פלג מוליד את רעוש, שמוליד את סירוב, שמוליד את נחור, שמוליד את תרח, שמוליד את אברהם. ואת נחור. לנחור יש 12 ילדים ובת רבקה. הוא הדחוי. אבל זה ממשיך, השושלת העיקרית דרך יצחק בן יחיד. יצחק וישמעאל. לישמעאל יש 12 ניסים. יצחק יש לו רק 2 ילדים. כלומר, אתה רואה זה שתמיד יש לו 12 הוא השולי, וזה שיש לו 100 הוא העיקרי. רגע, זה כמו השמש והירח, נכון? שבלילה, על הירח יש כל מיני כוכבים מצטרפים. 12 מזלות, 12 חודשים, 12 ירחים. ואילו הכוח השמשי, השמש, זה כוכב אחד בלבד, אבל הוא מאיר את כל הרקיע. אז ישנן תרבויות בהיסטוריה שנפעלות על ידי המאורעות, ויש תרבויות אקטיביות שכובשות את העולם. אז גם בדורות האחרונים אנחנו רואים שהעולם המערבי, שהוא משול לשמש, כפי שאמר לי, הרחיב מאוד, הוא באמת כובש את העולם. ובני ישמעאל הם פסיביים ביחס לעולם, נכון? גם עד עצם היום הזה, כל המאבק בין העולם הערבי, הפונדמנטליסטי, לבין המערב, זה ניסיון לצאת מן הפסיביות הזאת. אבל מי שבאמת כובש, זה המערב, זה רומא. נכון? זה באמת נוגע לדיון שלנו. אז 12 הכוונה, מי שבא מצד הריבוי והחולשה. אז לפי זה, מי העיקר בין עשיו ליעקב? עשיו הוא העיקר, נכון? ויעקב יש לו 12 שבטים ובת, אז הוא מדפוקים, נכון? עוד אחד, נכון. עד מתי? עד שהוא קיבל את הברכה מעשיו. נכון? זאת אומרת, יעקב הפך להיות ישראל. יעקב לבדו לא יכול להוליד את עם ישראל. הוא צריך... נכון, אבל יש לו כמה שלבים בזה. יש שלב ראשון שהוא קונה את הבכורה. אחרי זה כשהוא מקבל את הברכה. ואחרי זה כשהוא נלחם עם המלאך, הוא מקבל את ברכתו. זאת אומרת, יש שלבים בהתגבשות העוצמה העשווית בתוך יעקב. ברגע שהוא הצליח בזה, הוא הופך להיות ישראל. כי סתם יעקב הוא גלותי. כלומר, היהודי הסתמי, הוא אוהב גלות. הוא אוהב שיעבוד. הוא רוצה שאמריקה תגיד לו מה לעשות. להיות בעל עוצמת החלטה עצמאית, זה נדיר ביותר. צריך להיות אדם כמו בן גוריון כדי להחליט את זה. וזה היה כפסע בין זה לבין לו. בן גוריון התלבט מאוד עד שהוא החליט שאכן כן הוא מקים את המדינה, וזה היה הימור. זאת אומרת, להפוך מיעקב לישראל, זה כוח לא רגיל אצלנו. ברגע שאנחנו מצליחים, אנחנו מקבלים על עצמנו לוח שנה ירחי שמשי. מה שאין כן אצל בני ישמעאל, שזה ירחי בלבד, ואצל בני אדום, שזה שמשי בלבד. טוב, בואו נמשיך. איפה אנחנו? ובמדרש הזה, מוכח כי המשיח בבירת בית ארבה הם ישמעאלים. כן, הרי המערב יודע לכאורה את החולשה שיש בפרשנות שלו. כי מה שכתוב בית ארבה, שהוא מפרש הכוונה למלכות ערב, היה אפשר להגיד קצת אחרת, נכון? המהר"ל מתעקש הכוונה לישמעאל. אז הוא אומר, יש לי הוכחה שאני צודק. למה? בגמרא אמרו שהוא על פתח של מלכות רביעית. כן? כלומר, אומר המהר"ל, זה מקביל לגמרא. כן? כי הרי הגמרא אומרת שהוא גדל על פתח מלכות רביעית, היינו רומא. אז מוכרח להיות שאם יש מדרש שאומר אחרת, זה גם כן ביחס לאיזושהי מלכות. ומחלוקת זה, כמו שהתבאר למעלה, מי יהיה בסוף מושל או מלכות פרס, שפירשנו למעלה, שמלכות ישמעאל, או מלכות רביעית ומלכות אדום, כמו שדבר למעלה ואבן זה. כן, דיברנו הרי בהרחבה, באחד הפרקים הקודמים, על המחלוקת שבמסכת יומה, מי בסוף ינצח את מי? אם פרס את רומא, או רומא את פרס. מי הם רומא ופרס של ימינו? אמריקה ואיראן, נכון? לא, זה מה שהוא הסביר גם כן לפני כן, שכשאומרים פרס, הכוונה למלכות ישמעאל, וכשאומרים רומא, הכוונה לתרבות המערבית. אז זה לא משנה באופן גיאוגרפי בדיוק איפה נמצאת רומא היום. אם רומא נמצאת באיטליה או נמצאת בוושינגטון. אבל זה אותו הדבר. גם פה יש סנאט, גם פה יש סנאט. קפיטול, מה? כן, אבל פרס זה לא חייב להיות כאלה בפרס. מה? יצא כך.
רומא זה לא
כוח
דתי, אבל
אמריקה
היא פחות דתית.
אמריקה היא כוח דתי ועוד איך. היא כוח דתי מאוד. פעם זה גם עכשיו, ומחלוקת זה כמו שהתבאר למעלה מי יהיה בסוף מושל או מלכות פרס פירשנו על השם מלכות ישמעאל או מלכות רביעית ומלכות אדום כמו שהתבאר למעלה ואבן זה וכבר אמרנו לך שלא תתאה לפרש דברים אלו גשמיים כלומר אל תחשוב שהמדרש שאומר שהמשיח נולד בבית לחם ביום של חורבן בית המקדש הכוונה באופן ה משאשי. כן? זה לא פיזי. זה אמנם ממשי, אבל זה לא משאשי. זאת אומרת, כי הרי אם לא, זה אומר שהמשיח היום הוא בין 1912 שנה, שזה קצת הרבה. נכון?
לא, יש גם שאומרים שהוא נולד, אבל לא זכינו, אז כאילו...
אבל איפה הוא עכשיו? הוא מת או לא?
מה כן?
לא, והמדרש אומר שהעננים לקחו אותו. כן, אז לא שהוא מת, מה? משאשי זה דבר שאתה יכול למשש. כן? פיזי. אני חושב למשש. ממשי זה לא דווקא פיזי, אבל זה דבר רציני מאוד, דבר שיש לו קיום. כן? מדי פעם אני שומע תלמידים ששואלים, רגע, זה ממשי? והם מתכוונים פיזי. לא? אז זה טעות, חמורה. כן, משאשי זה פיזי. ממשי זה לא דווקא פיזי. ממשי זה דבר רציני מאוד. למשל, הנשמה שלי. זה דבר ממשי, נכון? זה לא פיזי. אה? בסדר.
הגדה שאומרת שהוא מחליף את התחבושות.
אז זה מה שהוא אומר, כבר הזהרנו אותך, כבר אמרנו לך שלא תתאה לפרש דברים אלו גשמיים. רק שבאו לומר לך, עניין המשיח. מופשט מן הגשמי. בסדר?
זה רק משל.
זה לא משל. זה באמת. אבל זה לא, זה לא, זה לא פיזי. זה באמת, אבל זה לא פיזי. הוא באמת מחליף את התחבושות שלו המשיח. אז אתה צריך להבין מה זה תחבושות של המשיח. כי כך שנשאלתי. אז אני לא יודע, אבל הוא ככה הוא שאל. וכן, מה? אני לא יודע אם זה רלוונטי. ובכן, מה שאמר, דזבין לבדין ועלה למדינה, ונאפק למדינה. זה ציטוט מהמדרש שקראנו לפני כן. הרי כשקראנו אותו לפני שלושה שיעורים, אני תרגמתי אותו מילה במילה. אני קיוויתי שאתם תזכרו מה שאנחנו לומדים. אז אני חוזר עוד פעם. וכן מה שאמר, דזבין לבדין, שהיה קונה, שהיה קונה בגדי תינוקות, ועלל ונכנס למדינה, לעיר, ונפק למדינה, ויצא למדינה אחרת. בסדר? כל הדברים האלו הם שכליים שכך מתחייב מצד השכל המופשט, ודבר זה בערנו במקומות הרבה, ואין צריך להאריך בדברים אלו. ומה שאמר, כי רוחין ושדין נטלו אותו. כי בוודאי כוחות הטומאה שעדיין בעולם, הם מתנגדים לעניין משיח. ומהם מגיע ביטול אליו, וזהו שטענו, כלומר שסחבו אותו. ולפיכך השיב, דרחיצין ענה במראה שמאיה דעל רגלי חרה ועל רגלי מתבנה, כמו שהתבאר למעלה, שהחורבן המגיע לבית המקדש הוא סיבת הווייתו שיהיה לו בסוף. וכאשר, כן, זה אותו עיקרון, כן, חורבן המקדש, זה מה שהוא הסביר בהרחבה בעמוד קופלמת ב', שהחורבן הוא סיבת הבניין, כי אלמלא חורבן המקדש השני, אי אפשר היה שיהיה הבית השלישי, בגלל שהיה עיכוב מצד מדרגתו של הבית השני, היה עיכוב למדרגה עליונה ממנו. לכן מבחינה מסוימת, חורבן הבית השני יש לזה ערך. זה מה שלכן אומר, רחצין ענה במראה שמאיה, ועל רגלי חרה ועל רגלי מתבנה. וכאשר תדע ותבין דברים אלו, אז תבין דברים גדולים. מה פירוש רחצין? אתם יודעים לי סתם לקרוא, אה?
מה?
אתה יודע שאנחנו לומדים נצח ישראל, עמוד קוף למד ג'? ולפיכך ישיב, תראה, אני עושה את המאמץ לבוא לתת את השיעור. מינימום שתשים לב מה שאני קורא. כן, בטוחים אנו, כן? כן, לה לג'נש רחיצנה ולה על בר אלהין סמיכנה, נכון? מה זה לה על... לה אלהין... מה? כן, רחיצנה, רחיצנה בטוחים. איך אתה יודע? זה כתוב בתרגום של אבריך שמה בסידור רינת ישראל, נכון? לא לאנה שחיצנה. אז הוא אומר, רחיצין ענן במראה שמייד על רגלי חרב ועל רגלי מתבנה. כמו שהדבר למעלה, שהחורבן המגיע לבית המקדש הוא סיבת הבעייתו שהיא לא בסוף. כאשר תדע ותבין דברים אלו, אז תבין דברים גדולים. כי חורבן הבית לבריאות, אף שהוא חורבן אליו בעצמו, הוא סיבה להוויה יותר עליונה מאוד. כמו שנתבהר למעלה. ועוד. מה?
במדרש הזה, הרבי אומר לו,
כן.
אז המהר"ל מסביר שיש חוש...
כן.
עכשיו, מאיפה הרבי ידע את זה? אם גם הרבי ידע.
יש חוכמה כזאת.
שמה?
אצל אנשים פשוטים מרגישים דברים שאנשים מפותחים לא מרגישים.
אז הרבי הזה היה פשוט כאילו?
כן.
הוא גם מבין?
כן.
טוב, אז הוא כבר רוצה את
העניין
של הפרה, הוא היה צריך
להגיד לו הוא. לא, הוא... כי צריך עוד יותר פשוט ממנו. פרה זה יותר פשוט מאדם. אגב, הוא לא הבין את זה מיד. כשהוא ראה שהפרה של היהודי גאתה, אז הוא שאל אותו, מאיזה עם אתה? אז הוא אמר, אני יהודי. אז מה? אם אתה יהודי והפרה שלך גואה, זה סימן שיש משהו שקשור אליכם. בלי זה הוא לא יכול לדעת. ועוד, כי לא היה ראוי שיהיה מן השם יתברך, אשר הוא הטוב האמיתי, חורבן הבית הקדוש, ויהיה הוא יתברך סיבה להפסד שהוא חורבן הבית הקדוש. כי אין דבר זה מתייחס אל השם יתברך, אם לא היה דבר זה שיעלה הכל אל הוויה יותר עליונה. כן, כלומר מה רוצה? מה? לא, אתה לא יכול לייחס את הרע לקדוש ברוך הוא. מה כתוב? יוצר אור ובורא חושך. מסביר רמח"ל בספר דת תבונות, יוצר זאת פעולה אקטיבית, בורא פעולה עקיפה. כן, הוא נותן, מה? כן, צריך לברך על הטוב והרע. שאלה, איך הקדוש ברוך הוא עושה את הטוב ואיך הוא עושה את הרע? אז זה מה שהוא מסביר לך, גם פה, גם הרמח"ל, שהקדוש ברוך הוא פועל את הטוב באופן ישיר ואת הרע באופן עקיף. למשל, אם אני מסלק את המשטרה מאיזשהו מקום, אז ברור שבאותו לילה יהיו שוד, פריצות, אונס וכו', נכון? אז האם זה נאמר שהמשטרה עשתה את זה? לא. פשוט המשטרה לא הייתה פה, נכון? היא עשתה את זה באופן עקיף. לעומת זה, אם צריך להשליט סדר באיזשהו מקום, אז זה נעשה באופן אקטיבי. אז זה בדיוק מה שאומר כאן, הביטוי יוצר אור, שכזו שהוא פועל את הטוב באופן אקטיבי, הוא בורא חושך, באופן פסימי. ודאי, זה אחריות. אבל יש הבדל בין אחריות ישירה לאחריות עקיפה. זאת אומרת, ברור, כי יש תפקיד לרע, והתפקיד הזה הוא תפקיד חשוב, רק שמן הראוי שהוא לא יעשה באופן ישיר. זה הכל, זה עניינו של הרע, שיעשה באופן עקיף. לא רוצה לקחת אחריות. מה? ברור, ברור, ברור. הוא עשה, ברור שהוא עשה. כי אנחנו אומרים שזה אפילו חינוכי לנו, לדעת שזה לא כוונתו העיקרית. זה כוונתו. כן, זה כוונתו המתלווה. כן, מה אתה רוצה?
למה זה בא עכשיו? מה הקשר?
מה זה על רגלי חרב? כן, על, רג... על ידי... כן, אז זה לא על... כאילו שהמשיח הוא זה שהחריב את המקדש. למה הוא לא מה שהקדוש ברוך הוא החריב את המקדש? בגלל הנקודה הזאת, שזה לא ראוי לומר שהקדוש ברוך הוא יעשה את זה. כן.
ואיפה הסיפור הרב אמר שיש לנו אחרת, עידו ומשמעאל, מה קרה פתאום זה נעלם?
זה מחלוקת במסכת יומא.
והמהר"ל לא דיבר על זה.
הוא דיבר על זה כי הוא אומר, כבר הסברנו את זה לאל. באחד הפרקים הקודמים, כן. תסתכל בתורה. אתה שואל אם הקדוש ברוך הוא ברא את האדם או יצר את האדם. בוא נסתכל, מה כתוב בתורה?
גם. יש ברכות, אבל אני לא זוכר להגיד מה הוא מדבר,
זה לכאורה מחלוקת בין פרק א', פסוק כ"ו, בראשית, לבין פרק ב', פסוק ז', נכון?
אוקיי.
מה כתוב באלף כ"ו?
לא.
לא. ויאמר אלוהים נעשה אדם. אחר כך פסוק כ"ז, ויברא אלוהים את האדם. ובפרק ב' פסוק ז', וייצר השם אלוהים את האדם. כך שבאדם נאמרו שלושה ביטויים, בריאה, יצירה ועשייה.
איפה כתוב ברא בדיוק?
זה בפסוק כ"ז.
אז בריאה אמרנו שזה טוב, יצירה זה רע, מה זה עשייה?
גמר. גמר. טוב. ואף בית המקדש הראשון שחרב בעווננו, אמרו גדול... מה? השלמה. יאללה, ואף, אנחנו עכשיו לא לומדים את פרק א' של בראשית. אני חושב שעשינו את זה פה בכיתה הזאת. לפני לא הרבה זמן.
סיימנו אבל.
לא, לא סיימנו. לא סיימנו. מצטער, לא סיימנו. ואף בית המקדש הראשון, שחרב בעווננו, אמרו, גדול יהיה כבוד הבית האחרון. מן הראשון אמר השם. ופרשו, זיכרונו לברכה, שהיה בית שני יותר גדול בשיעורו מן הבית הראשון. כלומר, זה נכון שבית שני לעומת בית ראשון זה נמוך, אבל יש מעלות שהיו בבית שני שאין בבית ראשון. וגם בזמנו היה יותר גדול, שזה היה עומד 410 שנים, וזה 420 כדי איתה ביומה. מזה תראה, כי מן השם יתברך, אשר מאיתו המציאות, אי אפשר שיבוא חורבן והפסד המציאות, אם לא, כאשר יעלה אל הוויה ואל מציאות יותר במעלה. ולכך יקבל המציאות שלפניו הפסד. מה לא מסתדר?
הרי ברור שהבית השני יותר קדוש מאשר. זה נמצא איזשהו מעלה שהבית שני יותר...
מה נעשה? שהנביא אומר את זה.
הבית חנייה של הבית שני יותר קדוש.
סליחה, יכול להיות, אבל מה תעשה עם זה שהנביא אומר את זה? הרי הנביא אומר, גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. אתה אומר את זה על בית שני, נכון? איך אתה מסביר שהנביא אומר את זה?
נכון. אז איך הנביא שכבר אמרו שבית השני יותר קדוש?
נכון, אז זה באמת שאלה. אז למה הנביא אמר את זה? צריך למצוא פתרון. אז הגמרא אומרת בזמן ובקומה. אז השאלה אם הדבר הזה הוא משמעותי או לא משמעותי. אז כנראה שהוא כן משמעותי, וזה הוא הסביר בפרק חמישי. ששם הוא הסביר, לא, סליחה, בפרק רביעי, ששם הוא הסביר לנו את ההפרש, בהפרש המעלה בין שני הבתים, נכון? הוא נתן שם ארבעה הסברים מה ההבדל בין בית ראשון לבית שני. בפרק ד'. נכון, אני יודע. לכן אין לי טענות. אני רק אומר שאפשר לשמוע את הקלטות של זה. או לקרוא בספר שיכתב, מי יודע מתי, על יסוד השיעורים האלה. כן, יהיה רצון. אבל בשביל זה אני צריך להפסיק ללמד אתכם. אתם רוצים? לא, אז זו, בינתיים זה לא נכתב. זו. מזה תראה, כי מן השם יתברך אשר מאיתו המציאות, אי אפשר שיבוא חורבן והפסד המציאות. אם לא כאשר יעלה להוויה ולמציאות יותר במעלה, הוא יוכל לקבל במציאות שלפניו הפסד. ואין לך לשאול, סוף סוף היה אפשר בית שלישי שיהיה במהרה בימינו ולא יהיה כלל חורבן. שמבית שני נקפוץ ישר לבית שלישי, למה צריך חורבן? כי דבר זה אינו כלל, כמו שלא היה האור נמצא בתחילת הבריאה. רק היה צריך להיות נמצא בריאה שאינו כל כך במעלה קודם. כן, מה התחיל, מה היה לפני האור? החושך. נכון? אז מה קדם למה? החושך לאור או האור לחושך? החושך קדם לאור, נכון. ואז מעלין בקודש אל המדרגה יותר עליונה. וכמו שהיה בריאת האור, שהיה נמצא היעדר בבריאה שהייתה הארץ סובבו, עד שהיה כאן היעדר המציאות לגמרי, ואז נברא האור להשלים הבריאה. וכן בעצמו אינו ראו שיהיה המדרגה העליונה, הוא הבית האחרון נמצא ראשון, רק שמעלין בקודש. ולכך היה נמצאו שני הבתים הקודמים, כי אף אם חרב הבית, אל תאמר שזהו, כאילו לא היה כלל הבית בעולם, כי דבר זה אינו, שסוף סוף כבר היה נמצא הבית בעולם, וקדושה זאת לא נתבטלה, וחורבן של בית ראשון הוא לקבל הוויה אחרונה עליונה, כמו שהוקדם היעדר לכל הוויה. הרי לך, כי כל אדם אשר נתן בו השם יתברך דעת וחוכמה, מבין דברים אלו, כי מן השם יתברך אשר מאיתו מציאות העולם והווייתו, אין ראוי שיהיה חורבן והפסד שהוא חורבן הבית, כי אם שיהיה מתעלה להוויה יותר עליונה. וכל אלו דברים, בערו חכמים כמו שאמרנו, וזה באמת קישור המציאות להעלותו אל תכליתו, הוא שלמותו האחרון והבן דברים אלו. כלומר, סך הכל בפרק זה למדנו את הערך של החורבן. כן.
אנחנו רואים פה שלמרות שהחורבן מיוחס לקדוש ברוך הוא, זה לא קושי, כי על החורבן
כי...
הזה הוא בנה משהו.
נכון, זה כדי
להפיע. הוא הביא פה, אז למה הוא צריך לבוא ולהגיד שהוא צריך אמצעי, וזה לא ממש...
כי זה לא יפה להגיד את זה בהתחלה. כי זה לא יפה להגיד את זה, כאילו. לא יפה להגיד הקדוש ברוך הוא החריב המקדש. לכן אומרים על רגלי, כלומר מאשימים איזה מישהו, תשין ג' כן, באמת, אתה צודק. כן.
יש לו קצת שפה, לא כל כך זה.
מה לא מובן?
רשום שסוף סוף כבר היה נמצא בית בעולם, וקדושה הזאת לא נתבטלה, הרי דיברנו שכן נתבטלה.
כן. זאת אומרת, הרעיון שיהיה בית המקדש, זה לא נתבטל. לכן, אף על פי שבטלה בפועל קדושת בית ראשון, אבל היא לא בטלה באופן רעיוני. לכן היא תשוב. כן, כלומר, זה כלל גדול, שכל דבר בעולם הרוחני אינו בטל. זה עיקרון, הרב אשלג, בא לספר, פירוש הסולם על הזוהר, היה אומר, אין ביטול ברוחני. כן, בדבר שהיה, היה, תמיד קיים. גם אחרי חורבנו הוא קיים. שלום.
זה נושא לגויים?
כל דבר רוחני אין לו ביטול. אין ביטול ברוחני. כן, אין ביטול
לחטא.
אין ביטול לחטא. אלא יש הסתכלות אחרת על החטא. כן, איך כתוב? אם יהיו חטאיכם כשנים, קשה לגלבינו. מסבירים בגמרא, אם יהיו חטאיכם כשנים האלה, הסדורות מששת ימי בראשית, קשה לגלבינו. מפרש רבי צדוק מלובלין, אם אתה רואה את החטא לבדו, אז הוא חטא. אם אתה רואה את ההשתלבות שלו בפרספקטיבה של כלל ההיסטוריה, הוא לבן כשלג. זה כמו שאתה יודע, יש תמונות כאלה, שאתה מסתכל מצד אחד זה נראה ככה, אתה מסתכל מצד שני זה נראה אחר. נכון, אני נותן לו ערך, ערך אחר לאותו מעשה. המעשה קיים, אבל אני נותן לו ערך אחר. זו עד כאן להיום, שלום. אני מזכיר שהיום יש יום עיון בעניין.